מהכל פחדתי, מללכת למכולת פחדתי, מלטוס, מלסות, מלסוע, מ... ואמרתי לך, תביא איזה כדור, נתת לי כדור, כמעט הרגת אותי.
החצי כדור הזה הרג אותך?
ואז סיפרתי לה את זה, אז היא אמרה לי, אז איפה החצי השני, תביא לי אותו.
לבריאות, מאמי.
יעל פוליקוב מבינה שבריאות זה הכל.
היי לכולם, אתם על הפרק הראשון של הבריאות מאמי, פודקאסט חדש שבסופו, בתקווה, תצא גם יעל חדשה. ואנחנו נדבר על וולנס ועל אורח חיים בריא, על תזונה, על סטרס, על כושר, מיניות, אולי, you name it, מה שאתם רוצים. אני יעל פוליקוב, והיום אני הבאתי איתי את אמי היקרה שוש פוליקוב, ובני היקר יונתן פוליקוב, לא את הפרצוף הזה יונתן, פרצוף מחייך,
יש לי פרצוף מחייך, מה הבעיה?
בהמשך הפרק אנחנו נארח גם את דוקטור שרון פלגי, שהיא הפסיכולוגית הארצית של מכבי, וזה הזמן לדיסקליימר קטן, הפודקאסט מוקלט בשיתוף מכבי שירותי בריאות, לתשומת לבכם, האזנה לפודקאסט אינה מהווה תחליף לייעוץ או לטיפול רפואי.
טוב, בסדר, דברי.
אני לא סתם קיבצתי אתכם פה, היות ואתם מומחים בנושא. אנחנו הולכים לדבר על נושא שכידוע מעסיק אותי ואת משפחתנו לא מעט. וזה מתחיל אמא ממך ומאבא. אנחנו רוצים לדבר על חרדה. את יודעת הרי שאני עברתי התקפי חרדה מאוד קשים. ואת יודעת שתמיד ראיתי את אבא, אבא היה, היו לו התקפי חרדה, הוא סבל מהתקפי חרדה, אבל אנחנו לא ידענו את זה, כי הוא לא סיפר לנו שיש לו התקפי חרדה, וזה מדהים איך הורים חושבים שאם הם לא אומרים שהם מפחדים, אז לא רואים את זה עליהם. ואבא תמיד אמר, היה לו תמיד משפט שהוא אמר לי, אני נהנה, אני לא בלחץ. אני זוכרת שהיה כל מיני סיפורים, נגיד שגברי היה מספר שהוא בא הביתה, ואבא אמר, חייבים לבטל את ההופעה, חייבים לבטל את ההופעה, והוא הגיע הביתה, ואבא אמר לו, לא, יש לי חום, 40 חום, ואז גברי אמר לו, אולי פשוט הוריד את המעיל פוח בקיץ.
לא, גברי אמר לו, לקח אותו לדוקטור לוינסון, שהוא היה חבר שלהם בתל השומר, ודוקטור לוינסון שאל את פולי, מה קרה פולי, מה קרה היום? אז הוא אומר, חם לי. אז הוא אומר, אז תתחיל להוריד את המילים. קודם כל הוא היה היפוכונדר, אבל כשחטף ממש הוא היה אומר, את רואה שאני לא אמרתי סתם?
כן, כן, אז זה אלה שתמיד אומרים, אמרתי לכם.
כן.
אלה שכבר חוטפים.
ניסיתי לדבר איתו ולדבר על ליבו ולהגיד לו, פולי לי, מספיק, די, החיים יפים, יש לנו משפחה נהדרת, תראה איזה ילדים יש לך.
אבל איזה ילדים? את אמרת שהילדים היו נבלות קטנות.
נכון, אבל אמר כדי קצת להרים את רוחו.
יענו בכאילו, אמרת לו.
בכאילו, כן.
לא, אבא אמר שהיינו מקסימים עד גיל 5-6, הוא אמר שהיינו מלאכים.
נכון.
אז התקפי חרדה היו לפני זה
כן,
שהיינו?
כן, הם היו בגיל
הזה. של המלאכים?
כן.
גם שהיינו מלאכים?
כן.
אז לחשוב שאחרי זה נהיינו בעייתיים, אז מה זה גבר ההתקפי חרדה?
יותר, כן.
אתה יודע, יונתן, אתה מבין מאיזה בית אני באתי? ואתה יודע שאני בגיל 22 בערך, חטפתי התקפי חרדה מאוד 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 קשים.
אוקיי.
היום אני אומרת תודה שקיבלתי אותם, כי הם עצרו אותי מהרבה דברים.
לדוגמה, למה הם עצרו אותך מדברי?
לדוגמה, אני לא אגע בסמים, אני נהייתי חננה, תודה לאל, תודה לאל.
כן, אבל מה זה קשור להתקפי חרדה?
לא, זה לא קשור להתקפי חרדה, אבל מי שחוטף באמת אבל חוטף, הוא כבר לא יכול לשחק עם החיים. כי יש היום המון פיתויים וגירויים ואלכוהול, אנשים על הקצה, ואין, אין, גמרנו, אני.
נה, גם בדברים האלה נורא צריך להיזהר בכלל שיש התקף חרדה.
זה בדיוק. זה בכלל. וזה, אני, הכי חשוב לי להגיד, אתה יודע? אנשים צריכים להכיר את עצמם, כי אם יש מישהו שהוא טיפה, טיפה, יש בו איזושהי רגישות,
חייבים.
והוא קצת חרדתי, צריך לדעת את עצמו ולא להתקרב לשום דבר.
אני נגיד את החרדות הייתי חוטף בגיל מאוד צעיר. אם את לא זוכרת.
אתה חטפת התקפי חרדה?
אני לא יודע אם את זוכרת, אבל ההתקפי חרדה שלי היו בערך בגיל 8. זה היה לא התקפי חרדה של פחדים, זה היה התקפי חרדה פיזיים. את לא זוכרת שהייתי חוטף ממש, הייתי מתכווץ במיטה?
קודם כל אני חושבת שזה שאנחנו גדלנו בבית, גם עם אמא ועם אבא, סבא וסבתא שלך, הייתה השפעה מאוד גדולה, אמנם סבא נפטר שאתה היית בן 6, אבל הייתה השפעה מאוד גדולה עליך, ואני לא יודעת איך, אבל אתה נהיית היפוכונדר בדיוק כמו
אבא. והרבה מאפיינים יצאתי כמו, אני לא יודע אפילו למה.
כל היום מדבר לי על רופאים ועל חרדות ועל זה ומתעסק.
אבל זה העיסוק שלי, מה את רוצה? למדתי רפואה משלימה, אני לא הלכתי ללמוד זה.
לא, זה בסדר גמור.
אני מתעסק בבריאות.
נכון, אני יודעת שאתה מתעסק בבריאות, אבל זה לא אומר שאתה...
אני לא אדבר על בריאות?
אתה כן, אבל אתה גם היפוכונדר.
כבר לא כל כך.
אתה היפוכונדר, נקודה.
איזה היפוכונדר, אני כבר לא היפוכונדר.
מה מדברת? הוא עולה לו החום, הוא רץ לי כמו אם הוא רוצה להתאשפז, הוא רוצה ללכת לבית חולים כל הזמן.
מתי רציתי פעם אחרונה ללכת לבית חולים?
מה אתה אומר?
מה אתה אומר? לא.
טוב, רגע, אנחנו סוטים מהנושא. אני רוצה לספר לך משהו על ההתקפי חרדה שלי. אני לא רציתי לצאת מהבית, לא רציתי לנהוג, לא רציתי להכיר אף אחד חס וחלילה. והייתי נורא נורא מסכנה, ואז גם את זוכרת, רציתי לטוס, ואמרתי לך, אני רוצה איזה כדור, כי פחדתי, מהכל פחדתי, מללכת למכל, פחדתי מלטוס, מלסות, מלסוע, ואמרתי לך, תביא איזה כדור, ונתת לי כדור, כי את הרגת אותי, את זוכרת את זה?
נתתי לך כדור, ואמרתי לך, קחי חצי,
ותלעשי טוב, טוב.
החצי כדור הזה הרג אותך?
מה זה הרג אותי? אני זוכרת שאני קוראת עיתון, אני רואה מפלצות בעיתון, מקיעה את נשמתי, והעיניים מתגלגלות לי ומתעלפת לאיזה 3 ימים. ואז סיפרתי לה את זה, אז היא אמרה לי, אז איפה החצי השני? תביא לי אותו. איך את עומדת בכדורים האלה? זה כדורים לא נורמליים. את יודעת שזה אבא, שהוא ראה אותי שקיבלתי התקפי חרדה, הוא כל כך כאב לו, שהוא כאילו לקח את זה על עצמו.
אבל זה לא אשמה, אי אפשר להאשים אותם בזה
כן,
שזה עבר.
זהו, הוא הרגיש ככה.
נכון, אבל מי ששומע זה חשוב להבין, זה לא אשמה. התקפי חרדה יכולים לעבור בגיל, יכולים לעבור סביבתית, זה לא אשמה של ההורים.
נכון, אף אחד לא מאשים את ההורים, חס וחלילה, יונתן.
אבל
אני רק אומרת באמת, בתור הורה, שאתה מזהה שהבן שלך עובר התקפי חרדה, לפעמים התקפי חרדה באים גם בכל מיני צורות.
נכון.
אתה יכול לעבור הרי איזה משהו לא ברור, ואי אפשר בכלל לקשור את זה שזאת חרדה.
כן.
הם באמת יכולים לבוא בכל מיני צורות, ואני מודה שברגע שאתה יודע, בסופו של דבר התחלתי לעשות עבודה, זנחתי את כל הכדורים, והתחלתי לעשות עבודה על המוח שלי, ולדבר לעצמי, וכמובן שזה כלל כל מיני דברים שעשיתי במקביל, הפסיקו לי את קפה החרדה, תודה לאל. אבא היה יותר חרדתי, את יותר סבלת מדיכאון, נכון? מאשר מחרדה.
לא סבלתי מדיכאון.
לפעמים?
לא.
נו, אז מה? אז מה זה ציפרלקס ומיפרלקס, למה זה?
הם עשו, נתנו לי את זה ישר אחרי שגמרתי את הניתוח, ואמרו, זה עלול להשפיע עליך טוב מאוד.
הציפרלקס?
כן.
אבל נתנו לך להרגעה גם, זה ציפרלקס
לא,
זה לדיכאון, וזה להרגעה.
לא, זה נתנו לי את ההרגעה לאחרי הניתוח. אבל אני זרקתי את זה אחרי איזה כמה חודשים, כי ראיתי שזה לא עושה לי שום דבר.
אז את בסדר?
כן.
את סבבה?
כן.
תודה לאל, אז הכל בסדר.
אבל קודם כל בעיה? גם חשוב להבהיר שלא זורקים כדורים לבד.
לא, ברור.
צריך
לבד,
להתייעץ עם הרופא, אבל את לא יכולה צודק. לבד, צריך לדבר עם הרופא, אחרת זה יכול לעשות נזק.
ואחר כך סיפרתי לרופא שזרקתי את זה, כי זה לא מועיל לי וזה אבל... לא...
אתה מבין, יונתן, שאני גדלתי בבית שהיה בו המון לחץ, חרדה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משפיע, בטח. ואני בטוחה שגם אם אני עשיתי את השינויים שלי, יש דברים שהם נכנסים בך על
גם
אוטומט.
לך היו לחצים.
איזה שאלה. ואתה בטוח, לצערי הרב, קיבלת משהו מהם בילדות שלך, ושזה היו. השפיע עליך. אני רואה את זה.
אבל לא. אני לא מאשים.
חס וחלילה. מה פתאום להאשים?
מה פתאום?
ההורים שלנו הם הורים נהדרים, הם עושים משהו. את הכי טוב שהם
נהדר,
יכולים בשבילנו.
נהדר, באמת, כן, אחי.
מה, אתה ציני?
לא.
אז תיזהר. שתהיה גם.
באמת,
מה את רוצה ממנו?
אמרנו בהתחלה, יעל חדשה, באמת מתחיל, זה עובד.
זה עובד, נכון?
כן, יוצא היעל החדשה.
אז איך אתה הרגשת או תהיה פעם חרדתית או פחדנית או...
לא פחדנית, אבל יותר כפייתית.
לא, אז כפייתית זה לא מעניין.
כפייתיות זה גם סוג של חרדה.
באמת?
כן.
מה?
זה חרדה, זה מחשבות כפייתיות.
מה, נכון.
זה גם נכון. עובד דומה. אז הכפייתיות עם הניקיון, עם הדברים, זה גם סוג של משהו כזה.
מה, זה סוג של חרדה?
כן.
באמת?
כן.
מה אתה אומר?
כן.
מה, זה, יכול להיות שאני החלטתי להוציא
החרדה,
את האובסס?
כן, האובסס על הספות, האובסס על הניקיון. זה...
כן.
זה השלכה כלשהי, מה לעשות, אז את יודעת.
וגם את אבל אימא, את גם מטורפת.
אני, למה אני מטורפת?
את גם, אם הבית נראה לך, מישהו יגע לך שמה במשהו, את תשתוללי, על מה את דברת?
לא כדי כך, לא כמוך.
כי אנחנו לרוב באים אליי, אז את לא רואה את זה.
בסדר, זה עובר מהגנים, הגנים אמרנו.
אתה הרגשת שחווית בילדות שלך, שחיית תחת... אנשים חרדתיים, לחוצים.
אני לא הרגשתי את זה כי אני בעצמי הייתי לחוץ. אבל עם הזמן עברתי תהליך שזה הפסיק לי את החרדות. עברתי אותו לבד.
לבד?
לבד. עם בנוסף לכל הטיפולים שלקחת אותי אליהם.
הבנת שהיית צריך להינצל.
כן.
יפה, גם אני הרגשתי ככה.
אבל זה לא להינצל, בסוף הדבר הזה זה גם יכול, ברמה הרוחנית, כן, אם אפשר להכניס רוח לפודקאסט הזה של בריאות יותר ארצית.
הגזמת, יונתן.
זה גם איזושהי מתנה, כי בסוף את מקבלת משבר כדי לעבור איזושהי הזדמנות.
נכון.
את מקבלת את זה כדי ללמוד משהו, וכדי להבין משהו על עצמך ועל העולם.
נכון.
ושיש את החרדות, אפשר להבין את ה... נקודת מבט החרדתית הזו, ולתעל את זה למקום אחר.
לגמרי.
הרבה יותר חיובי.
אני מסכימה איתך, יונתן, אתה מדבר מאוד יפה, אני שמחה שקיבלת את זה ממני. אתה,
כן.
באמת, אתה ילד מדהים.
תודה
ואני
רבה.
ואני רוצה להזמין עכשיו את שרון פלגי, ושהיא תשמע מה... אני גם רוצה לשמוע מה יש לה להגיד בתור מומחית.
זה הכי חשוב.
נכון.
אנחנו צריכים אנקדוטה.
אז שלום לך, דוקטור שרון פלגי, מה שלומך?
כן, בסדר.
שמעת השיחה שלנו?
כן, הקשבתי לכם בשקט.
מה את אומרת?
א', זה נורא ריגש אותי, איך אתם מדברים בפתיחות על הדברים, כאילו, בכל הדורות, כאילו, גם את עם אמא שלך, וגם את עם יונתן וכולכם, ככה, אני חושבת שיש משהו נורא בריא, ולהיות יכולה לדבר על רגשות בכלל, ועל חרדות ורגשות לא נעימים. חשבתי שבטח כשהיית קטנה זה היה פחות בבית.
מה?
שדיברו על פתיחות כזאת, ושדיברו על רגשות קשים ככה, שהיית רואה את אבא בחדר מרגיש לא טוב, כמה דיברו בפתוח על הדברים האלה, וכמה זה היה מין מושתק כזה.
נכון, פחות היה דיבור על התקפי חרדה, ובכלל.
איך שאנחנו מתייחסים, ואיך שאנחנו מדברים על הרגשות, זה נורא נורא ישפיע, אם החרדה תהיה כזאת, שאפשר יהיה לנהל אותה טוב יותר, ולחיות אותה טוב יותר, ולצמוח ממנה, או כזאת שתהיה חזקה הרבה יותר, ובזה יש לנו תפקיד נורא גדול בתור הורים. באמת היום ככה ניחשתי שבבית לא דיברתם הרבה על הרגשות, לא כי אני מכירה אתכם ככה למרות שאתם משפחה מפורסמת, אלא כי באמת פעם לא כל כך דיברו על רגשות, וזה היה מאוד מאוד מושתק בחדר האחר, והיום זה שאפשר לדבר על דברים נורא נורא נותן תיקוף, ומאפשר לחיות הרבה יותר טוב.
נראה לי שזה אפילו אובר מדובר. את יודעת מה אני אומרת? כאילו, נגיד היום אנחנו כהורים על ילדים, אנחנו עליהם. מה לא בסדר, מה לא בסדר, הוא צריך את זה, הוא צריך את זה, כך עזרה פה, כך עזרה שם, כך מזה, כך מזה. אנחנו עליהם, אובר עליהם. פעם הילד, הייתם כך קפקף לראש ותעוף. ועכשיו אתה, אני אשלח אותך לטיפול מתאים.
ממש. ואנחנו לא נורא נותנים להם להתמודד לבד, זה נכון, אנחנו זזנו טיפה לצד השני, ומעניין איזה סוג של ילדים, איזה סוג של הורות יהיו בגיל של יונתן.
הדורות הבאים.
הדורות הבאים, כי אני חושבת שהם מחפשים איזה מקום באמצע, כי באמת...
תגידי, והיום, אז באמת, אם אנחנו מדברים על אנשים שחווים התקפי חרדה, מה את היית מציעה?
אני חושבת שהיום שמעתי שקודם דיברתם אז על טיפול תרופתי, ואני ממש רוצה לחזק את ההערה שאתה אמרת, כי אני חושבת שאתה אמרת דברים. א', אנחנו לא נותנים תרופות בלי שרופא רושם תרופות ובודק מה צריך, התרופות שטובות לי כהורה, ממש לא בהכרח טובות לילד שלי, ואני לא אתן אותן. ואם רופא נתן לי כמה תבר תרופות, ואני מרגישה שהן לא טובות איתי, זה מאוד 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 חשוב, שרופא ילמד להוריד את המינון התרופתי, כי אחרת הדבר הזה יכול לעשות קושי, ואני חושבת שממש צדקת בה. הערה הזהירה הזאת שנתתי לסבתא קודם. דבר שני, אנחנו נותנים היום טיפול שהוא הרבה יותר משולב מאשר רק טיפול תרופתי. אנחנו הרבה פעמים משתמשים בטיפול פסיכולוגי, ובטיפול פסיכולוגי שנותן כלים. לא רק מחטט בחיפוש העבר, אלא באמת נותן כלים, נותן להבין מה היה הטריגרים שגרמו לחרדה. מלמד איך להרגיע יותר טוב את הגוף ואת הנפש, יודע איך לתת מילים לתחושות, כי אנחנו יודעים שכשיש מילים זה מאוד מאוד מרגיע.
זה פסיכולוגיה חיובית?
זה פסיכולוגיה משולבת, שמשולבת גם פסיכולוגיה חיובית, אבל גם נותנת תוקף לדברים. אם אני מרגישה רע, אני לא רוצה רק שיבטיחו לי שהכל יהיה בסדר ושהכל יהיה מושלם, כי אני מרגישה נורא נורא רע, אני רוצה קודם שיתנו לי איזה תוקף לתחושות שלי. ויראו מה אני מרגישה, וינסו להסביר לי למה זה קורה, למה זה קורה עכשיו. ואחר כך יוכלו לעזור לי לראות שיש עוד דברים ועוד ורסיות, ונדעת איך להתקדם קדימה. וגם יעזרו לי בלתת כל מיני כלים של הרגעה, נגיד אנחנו עובדים עם כלים של נשימה נכונה, של שימוש אחר בשרירים, כי אנחנו יודעים, דיברתם קודם גם, נכון, על זה שהרבה פעמים החרדה מעוטטת בגוף, נכון? לא סתם פולי הרגיש את זה בלב. כשהמרגישים חרדים, הלב באמת דופק יותר חזק, נכון. וזה גם נורא מפחיד אותנו, והוא דופק עוד יותר חזק, אז אם אני אלמד לשלוט בקצב של הנשמה שלי, ולדעת איך להרגיע את הגוף שלי, גם המוח שלי ידע להירגע, ואנחנו גם הרבה פעמים עובדים בתוך טיפולים, בטיפולים קבוצתיים, כי אם אני אפגוש בתוך קבוצה של אנשים שמרגישים כמוני, שחווים תחושות כמוני, ואני יודע גם להרגיע אותם, קצת כמו שעשיתם פה אחד לשני, זה גם יהיה נורא, נורא, נורא משמעותי.
אני חושבת שאת יודעת, מאוד משמעותי, ההורים, עד כמה אנחנו מבינים את זה היום, את יודעת, ההשפעה שלנו על הילדים, עד כמה היא גדולה. אני ראיתי את אבא שלי ואת אמא שלי, את יודעת, הם לא היו באמת צריכים להגיד שום דבר. זה באמת משהו שבאמת עובר. גם אני יכולה לשחק אותה ליד יונתן, ואני משחקת אותה תמיד ליד יונתן.
וזה... את חושבת שאני לא קולט אבל?
אני יודעת שאתה קולט.
שזה נורא חשוב, אבל אני חושבת שאנחנו, כשהם נמצאים עם הילדים שלנו, גרים שם 24/7, אנחנו כל הזמן שם, ונורא נורא קשה להתחפש להיות מישהו אחר. ולכן מה שצריך לעשות זה לא כל כך להתחפש ולעשות דברים אחרים, אלא לזכור ולתקשר את מה שקורה לילדים שלנו, וגם להסתכל ולראות את מה שקורה להם. כי אני יכולה להגיד לעצמי, שאני אף פעם לא יחרדה ליד הילדים שלי, כי זה מה שייתן להם בריאות וחוסן. אבל זה לא ריאלי. כאילו אם אני אדם קצת יותר רגיש, קצת יותר חרד, זה יקרה. ולכן הדבר הכי משמעותי שיש לי, זה להיות יכולה לתקשר ולדבר עם הילד שלי, על מה שקורה לי ומה שקורה לו. וגם לזכור בתוך הראש שלי שאני צריכה לעשות דברים בשבילו, אני חושבת שזה חלק מה שעוזר לנו גם להתגבר על הדברים, וגם לדעת לדבר על מה שקורה לו. ואני חושבת שאנחנו רואים את זה אפילו בקטנה, שרואים הורים ברחוב והילד נופל רגע ובוכה ונפעל. ואנחנו יכולים לראות שני קצוות של הורים ונורא לנסות להיות באמצע שלהם. אנחנו יכולים לראות את ההורים ש... נורא נורא נבהלים ממה שקורה לילד, ואימהות שכמעט בוחות איתם, ונורא נורא 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 לחוצות איתם, והחרדה מדבקת שלך, ואת רואה אימא נבהלת של ילד נבהל, וילד נבהל שאימא נבהלת, ואת יכולה מצד שני לראות את ההורים שאני קוראת להם אבא לבו, כאילו לא קרה כלום, הנה ציפור, נמשיך ללכת, והילד, ויש איזו התנקרות לחוויה הרגשית של הילד, ואז הילד בעצם לא לומד לזהות את התחושות שלו, והרבה פעמים ביטוי אז ביטוי גופני, או ביטוי של לחץ, או נרצה לעשות אק"ג בגיל 8, כן. כי אני מרגיש שמשהו לא בסדר איתי. ולכן הניסיון הוא למצוא איזה מקום מאוזן באמצע. נגיד לילד שוואי נפלת, זה נורא נורא כואב, אני רואה את זה, אבל בואו נתקדם קדימה. נתתי הכרה לתחושות, ואז עשיתי שינוי.
ואז אני מתקדמת. כמו בחיים, נכון?
כן. זה באמת יפה, כי יש פה איזשהו איזון באמת בין ההתערבות לבין לא להתערב, כדי שהוא גם ילמד להתרגל לבד. ואגב, על טיפולים, יש לי שאלה בשבילך.
קדימה.
אם מותר לי.
נראה לי בשביל זה אנחנו פה בדיוק.
כן, אגב, שמעתי המון בטיפולי חרדה על טיפולי CBT, שזה טיפול שמאוד מאוד יכול לתרום, טיפול פסיכולוגי, אגב, אם השאלה הזו עלתה לך, מה בעצם עושים בטיפול הזה כדי ש... אני מכיר, אבל... שהם יכירו אנשים.
אז בעצם בואו נגדיר את הראשי תיבות האלה, CBT, Cognitive Behavior Therapy, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שבעצם דיברנו קצת על זה, בלי לדעת שככה קוראים לזה, זה אומר שאני עושה את השינוי, עושה את הטיפול, לא דרך חפירה בעבר, או חפירה ברגשות, או חיפוש הלא מודע, והפוך למודע, כמו שהיה פסיכולוגיה דינמית יותר, לדרך זה שאני עוזרת לבן אדם להכיר, את הרגשות שלו, את ההתנהגויות שלו, וגם את הקוגניציות שלו, את החשיבה שלו. אז נגיד אם אני אקח מישהו שנורא נורא מפחד, אני אוכל לחשוב ולבדוק איתו גם מה באמת מפחיד אותו. ונעשה רגע הבחנה בין מה שמפחיד, כשאת היית חולה שוש, או שפול היה באמת חולה, זה היה באמת נורא מפחיד. זה לא נקרא איזה חרדה, זה פחדים. נכון. נורא, 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 נורא הגיוניים, בצדק אפשר.
זה באמת היה מפחיד.
מפחיד, הרגשות שלנו הרבה פעמים הם סמן נורא, נורא טוב. אבל הרבה פעמים אחרי דבר מפחיד, המוח שלי הוא מראש פחדני יותר, אני מתרגמת גם דברים קטנים לנורא נורא נורא מבהילים. נגיד, אני אשתמש רגע בדוגמה שאת סיפרת, שאחרי שבעלך אותך בהתקף אפילפסיה, שזה נורא מבהיל נקודה, אולי גם לראות אותך ישנה, או לראות את יעל ישנה, או לראות מישהו אחר ישן, זה כבר עשה את זה נורא נורא מפחיד, והייתי נורא נורא נבהלת. בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, הייתי הופכת בקוגניציה מבינה, שלא כל דבר מבהיל ומסוכן, הייתי עובדת על מחשבות כאלה שהתקופה הזאת תמיד תישאר לנצח ויעשו את השאלה האחרת, זה העבודה על הקוגניציה, והעבודה ההתנהגותית היא באמת לשנות את ההתנהגות, כמו המחשבות על איך מרגיעים את הגוף שדיברנו עליהם קודם, או איך בכל זאת למרות שאני נורא מפחדת להמשיך ולתפקד על הדברים, ואנחנו יודעים שטיפול כזה הרבה פעמים באמת עוזר, לחזור לתפקוד ועוזר לבן אדם לחזור לתפקד בעצמו, והוא באמת נורא יעיל בכלל ובטח לחרדות. עוד דבר שאנחנו יודעים שנורא עוזר, חוץ מהטיפול הקוגניטיבי ההתנהגותי, זה עבודה קבוצתית. אנחנו יודעים בכלל, ובטח במאה ה-21 שבהם אנחנו מרגישים הרבה פעמים נורא לבד, שלהיות יחד זה משהו שנורא עוזר, ולהיות ביחד עם מישהו שסובל דומה לי, זה משהו שממש מה שיכול לעשות.
איך זה באמת עובד? אנשים יושבים בקבוצה ונפתחים אחד בפני השני?
אז יש כל מיני סוגים של טיפולים קבוצתיים, אז באמת משהו שאנחנו ממש מאמינים בו במכבי, אז אנשים קודם כל יעברו שיחה ראשונית פרטנית, כדי להכיר את הבן אדם ואת הקשיים שלו, אבל אז הרבה פעמים מאוד מאוד מהר נמליצו על טיפול קבוצתי, שיכול להיות מכל מיני סוגים, זאת אומרת יכול להיות טיפול קבוצתי כזה קצת כמו שתיארת, ככה קצת יותר כמו טיפול שאפשר לדמיין אותו, כאילו קלאסי יותר, שאנשים יושבים ומדברים על קשיים דומים שמעסיקים אותם. נגיד קבוצה של אנשים שמרגישים, של נשים שעסוקות בילדים המתבגרים שלהם, או המבוגרים הצעירים שלהם, ומרגישים
על קו. אבל זה לא מביא אותך לאיזה קבוצה שכל אחד מתבחין, את יודעת, והזדהות, זה מעורר הזדהות אחד עם השני.
אז הרבה פעמים אנחנו עובדים שוב על הזדהות ועל שינוי, כי מה שיקרה זה דווקא, אם אני בטיפול פרטני מאוד אדבר על המצוקות שלי, ואם את, תעזרי לי בתור פסיכולוגית, או פסיכולוגית תעזור לי, אז אני ארגיש שהפסיכולוגית שלי נורא יודעת, אבל אני לא יודעת כלום. פתאום בתוך קבוצה, קל לי להגיד לך מה לעשות עם הילד שלך, ולך קל לחשוב איתי מה לעשות עם הילד שלי, אז אני גם ארגיש דמיון ושותפות, ואני גם ארגיש שאני יכולה לתת לך, והכוח שלי כבר, ואחר כך בבית אני יכולה אולי לחשוב, מה יעצתי לך ולעשות יותר בבית של עצמי, אני כמטופלת.
זה לכל הגילאים?
אז אני רק אגיד שיש לנו עוד סוג אחד של קבוצות, שבאמת קבוצה שיותר עוזרת לכלים, זאת אומרת שבהם אני אתן כל מיני כלים קבוצתיים, נגיד לדעת איך לבסט את עצמי יותר, או איך להתמודד עם חרדות, או איך להתמודד עם התקפי אכילה מסוימים, ויחד נקבל כלים ונוכל... יחד ללמוד את הדברים האלה, אז יהיה לנו קבוצות שהן יותר פתוחות ומילוליות יותר, וקבוצות שבהן אנחנו נקבל יותר כלים, ומגוון של קבוצות באמצע.
אנחנו יכולים לבוא כמשפחה לקבוצה?
בדרך כלל לא, יש טיפולים משפחתיים, ככה שאפשר לעבוד עם המשפחה יחד, זה קצת מה שאתם עושים בפודקאסט הזה.
היית רוצה לבוא לטיפול קבוצתי משפחתי?
זהו, אבל טיפולים קבוצתיים משפחתיים.
אני זקנה ואני לא מרגישה שצורך בזה.
אבל אמא, זה שאת זקנה זה לא אומר שאנחנו לא רוצים לפתור ביחד דברים.
אז תלכו.
גם איתך. לחיות את שארית החיים בהנאה, בכיף, בשמחה.
עכשיו, שמה יותר עזר לך ללכת לטיפול? אני אגיד שאין לנו טיפולים משפחתיים קבוצתיים, יש לנו טיפולים לילדים צעירים של הורים וילדים יחד, אבל פחות בקונספט הזה, אולי נחשוב עליו, זה נשמע לי רעיון. אבל שש, אני רוצה לשאול אותך.
אתה ילד עדיין.
הוא לא ילד כבר.
ילד, הוא ילד.
את ילד.
הוא כבר בן, הוא כבר בחור, ממש.
בחור, אוקיי, הוא שתת.
מה, בן 22, עושה ממנו ילד.
לא, אני לא עושה ממנו, את יודעת, בשבילנו כבר, אני מבוגרת, בשבילי זה ילד עכשיו. כמו שאני ילדה בשבילך, זה נכון? או שכבר לא?
כבר לא.
אני מאוד הייתי רוצה טיפול משפחתי קבוצתי, כי היה מעניין אותי.
עם עוד קבוצות?
אם יש עוד אנשים כאלה שחווים, את יודעת, הזדהות, זה דבר נהדר, זה מאוד נחמד. אתה מגלה, את מכירה את זה שאתה יושב ואתה אומר, הנה משוגעת כמוני, הנה עוד אחד חרדתי דפוק, הנה עוד אחד לא בסדר כמו זה, זה נחמד, אתה אומר אני לא לבד.
אז הפסיכולוגית שבי מתחלחלת, שאת אומרת משוגע, זה ממש...
חס וחלילה, לא, אנחנו במשוגע חיובי.
אוקיי, אבל אני חושבת...
משוגע מצחיק, לא המשוגעים,
לא. אני אגיד, בדיוק, רגישות חברתית היא חשובה נורא, ואני חושבת שנורא חשוב לי.
כמו שיש חשיבה חיובית, יש גם משוגעים חיוביים. אני רוצה להודות לך, דוקטור שרון פלגי, שבא והסברת לנו, ויונתן ואימא, תודה רבה לכם שבאתם, אנחנו בדרך לטיפול קבוצתי, ואנחנו מפה רק נעלה ונצליח, ונהיה בריאים ומאושרים. תודה רבה לכולם.
תודה.
הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.